ערב טוב לכל המאזינים היקרים, בני התורה המסולאים בפז. ברוכים הבאים לתוכניתנו אספקלריה, מספר 6, כאן עמכם, ראובן זכאים. תוכנית שכשמה כן היא, נועדה לספק עששית מהירה ודולקת, להאיר את הזוויות שצריכות הערה, באלף, הערה ועין, לפקוח עיניים עיוורות, לחזק ברכי דרבנן דשלה, ולנסות להסיר המעקשים והמכשלות מקרב עמנו, והשם יהיה בעזרנו, שלא נבוא, שלא ניקלם, לא נקשר לעולם ועד. אני רוצה להכיר טובה לכל התלמידי החכמים והאברכים ובני התורה העיקרים, שאיתרוני בתומוס של ברכות, הם מברכים על התוכנית, מספרים עד כמה הם מקשיבים לה, מספרים עד כמה הם מקבלים ממנה תועלת, וזה חלקי מכל עמלי. האמת שאני לא בנקל עושה את המלאכה הזאת, אולי מי שלא מכיר או לא יודע, נו, אולי אני אחדש לו משהו, אבל ברוך השם, זיקני השם, שאינני בעל מלאכה אחת. ויש תרדות רבות, תרדות הציבור והיחיד, אם זה שיעורי ההלכה ברחבי הארץ, אם זה השיחות בישיבות, ואם זה ההרצאות כמובן, במסגרת ארגוני הקירוב השונים, לחזק קרובים ורחוקים, ואם זה כמובן בתי ההוראה, שאותי יום יום ידרושון, עם ישראל, שצמאים לדעת דבר השם זו הלכה, ואנחנו משתדלים, במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש, להעניק מענה הלכתי, מהיר, לכל דורש. אתם יודעים שערוץ הידברות זו אימפריה אדירה, ואנשים רבים שחוזרים לחיק היהדות צריכים מורה דרך, ורוצים לשאול שאלות הלכתיות, והשם זיקני שחלקן מתנגזות אליי, וזה תופס הרבה 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 מהזמן. אבל אשרנו, ברוך השם, שעם ישראל יודע את הדרך הנכונה לחזור בתשובה, לא מסתפק באגדות בלבד, אלא בבחינת השיבנו אבינו לתורתך, קרבנו מלכינו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. הבסיס הוא השיבנו אבינו לתורתך. קודם כל תורה, אי אפשר בלי תורה. הבסיס של הכל זו תורה. משם הכל מתחיל, משם הכל מתחיל. ובכן, אחי ורעי היקרים, אני רוצה לדבר קודם, קצת לעורר איזה עניין הלכתי כלשהו. עניין הלכתי, אבל הוא גם עניין מוסרי. ידוע מה שפסק מרן, שאדם צריך להיזהר, לענות על הקדיש, כל אמן כברכתו, כל אמן כמטרתו, שתהיה כוונה, שתהיה שימת לב, על מה אדם עונה אמן. זה הלכה כללית בעניית אמן, שיש אמן שהוא כן יהי רצון, שיש אמן שהוא אמת שהוא מאמת את הדברים. אבל הקדיש הגדול הזה, הקדיש הנפלא הזה, שאותו אומרים בבתי הכנסת, אולי זו מצווה שאין לה מספיק דורשים. ואמרתי, בגלל הנסיבות, תכף נדבר עליהן, לעורר את הלבבות שלי ושל אנשים כגילי, להבין במה יעסקינה. אז כאמור הלכתית יש קדיש ועונים אמנים, עד סוף הקדיש, מעיקר התקנה כמובן, זה לאלה מכל ברכתה וכו', למען באנה ואימו אמן, ועל זה נוסף עוד ברכות ותפילות לפי העניין, אם זה יש למה, אם זה קדיש על ישראל, כל דבר כברכתו. אתם יודעים ש הבן איש חי כותב, למשל, מי שלא עלינו אומר קדיש על פטירת הוריו, אתה יודע שמבחינה הלכתית לא אומרים כל השנה, לא צריך לומר כל השנה, גם בשנה הראשונה מפסיקים, ב-11 חודש, כדי שלא חס וחלילה יתפרש כאילו הוא חושד שאבותיו צריכים תקנה של 12 חודש, כמו תקנתיו של אותם שמשפטם 12 חודש, ומתחילים שבת שלפני היורצייט כל שנה ושנה, באופן למיטב זיכרוני מה שאני זוכר, שעל כל פנים הקדיש על ישראל, קדיש שנאמר אחר הלימוד, הוא קדיש עצום ורב. אני אומר זאת לאלו שדאבון הלב צריכים לומר קדיש. או לחזנים, מי שניגש לטבעה, לומר קדיש, שידע איפה לשים את הדגש, שידע איך לבטא את המילים, שידע איך להגביע את הקול, שלעורר את הכוונה של העונים, להפנות את תשומת ליבם לקדיש, לעוצמתו האדירה. ואין כמובן להבין את הערך העצום של הקדיש בפני עצמו, שנדע כמה בכוחו להתם פשע ולחלך חטאת, ולזכך את האדם ולעלות אותו ממדרגה למדרגה, הן של הנפטר והן של החי. הן של הנפטרים והן של אלו שחיים עדן עד 120. ראוי להזכיר כאן דברי הרב יוסף אומץ אשכנזי, שכותב שבאמת כל עניין הקדיש, אני אשתדל לצטט מהזיכרון, לא נתקן אלא לעמי הארץ. מבין, כמה שנדבר על גדולתו של הקדיש, שומה לנו לדעת שהקדיש הוא תקנה לעמי הארץ. לא שאתם דרכיים פטורים. הם הראשונים שצריכים לקיים את ההלכה, לקיים את מנהג ישראל הקדושים, כדי לעשות נייחה לקרוביהם, להכיריהם. אבל עיקר תקנת הקדיש כלשונו, יוסף אומץ היוספה, שמש, זה ספר מנהגים אשכנזי, יש יוסף אומץ של מרן אחידה, זכר צדיק לקדוש לברכה, בכל אופן יוסף אומץ כותב שמי שזיכרו השם והוא בעל תורה, הוא לומד תורה, שידע שהתורה היא הראש לכל התיקונים ולכל עילוי הנשמות. מי שזכה שיש לו בן תורה והוא לומד תורה, אין ספק כמה שמחה יש בשמיים מהבן הזה. יש לשון בזוהר, לשון מבעית ממש את הלב. אומר הזוהר, אם אדם מחדש חידושים, וכל שכן בשבת, מיד קוראים לאבא שלו, מי שאביב בשמיים, מי שאביב בארץ עד 120, כמובן, על אחת כמה וכמה, כמה נחת רוח יש, אשרי שזה ילד, אשרי שזה גידל. מאמר מוסגר אני אומר, להבדיל בין החיים לחיים, חברים יקרים, אברכים יקרים, בני תורה יקרים, תפרגנו לחברים שלכם לפני ההורים שלהם. מזדמן לכם להיפגש בשמחות, באירועים, ההורים באו לבקר בישיבה, אתם לא יודעים איך אתם יכולים ממש להקים, ולהחיות ולשמח לבבות. תפנו אליהם. אולי יש לכם בן בישיבה, איזה פרח, איזה בן. פלא פלאים, איזה שקדן, איזה מתמיד. כמובן, איש אשר כברכתו, כל אחד לפי ערכו, גם ההורים יודעים בדרך כלל מה המצב. לא להכתיר להם כתרים שלא ראויים להם, אבל כל אחד יש בו איזה מעלה יתרה. איך אפשר? שלא להחיות רוח שפלים, להחיות לב נתקעים. אתם לא יודעים כמה פעמים אתה רואה ממש את ההורים שמחים וטובי לב זה בעולם הזה? כמו קראתי על אחד המשגיחים, שנים עברו, הוא אומר שהיו מתקשרים לפעמים, אז בזמנו הם מתקשרים לטלפון ציבורי, אפשר לקבל את יהודה, את יוסף, את שלמה, את חיים. הוא היה שואל רטורית, מי זה חיים? אין לנו פה חיים בישיבה. כבוד הרב, חיים, חיים לוגסי, דוגמה אני לוקח, כן, לוגסי, מזרחי, נקי, לא חשוב. היה הרב עושה את עצמו, לא מבין, מי זה? לא מכיר את חיים, מי זה חיים? הרב, הוא האם, הם מתעקשים, הרב, הוא לומד בישיבה שלכם, חיים? רבי חיים! איזה בן יש לכם, בן פורת יוסף. תגידו לי אתם, כמה זה עולה? כמה אדם צריך להשקיע? כמה פרוטות זה עולה? תשמח, תשמח, תגרום לאדם לשמוח, תגרום לו לחייך. תכניס בליבו אהבת תורה, שמחה, עושר, נחת רוח מהילדים. איזה חסד עצום זה. סגרתי סוגריים, זה לגבי הנחת בעולם הזה. לגבי העולם הבא, אומר הזוהר הקדוש, מי שזוכה לחדש חידושים, מיד הקדוש ברוך הוא קורא לכל הצדיקים, כולם מתאספים סביב האבא שלו. תארו לעצמי, זה אבא שלו היה יהודי פשוט, אבא שלו היה אדם מן השורה, לא אדם מיוחד, במושגים שלנו. איזה כבוד הוא זוכה בשמיים. כולם מקיפים אותו. מנשקים אותו על ראשו. אומרים לו, אשריך. כל זה אומר, הזוהר הקדוש. וזה מתחבר לדברי יוסף אומץ. עיקר, עיקר עילוי הנשמה, עיקר הנחת רוח, עילוי נשמת האדם. הלומד במי שלומדים לעילוי נשמתו. הלומד וההורים של הלומד. זה על ידי לימוד התורה. גם הקדיש הוא חשוב. בלי ספק. אבל לימוד תורה, תלית על כולנה. זה היסוד. אז כדברי יוסף אומץ, יש סדר, יש ערכים לכל דבר. אז לימוד התורה זה העילוי נשמה הגדול ביותר. והנה יש דבר שמחבר בין לימוד התורה לבין הקדיש, והוא העניין הזה של הקידוש השם שנעשה על ידי לימוד התורה. הרי כל מטרת הקדיש, לקדש שם שמיים. מטרת לימוד התורה היא אותו רעיון בדיוק. כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב יצרתי ואף עשיתי. כשאדם לומד תורה, הוא מקדש שם שמיים. כשאדם לומד תורה ומעשיו גם מוכיחים עליו שהוא לומד תורה, הוא מקדש שם שמיים, על אחת כמה וכמה, עשרת מונים, כמו שכתוב מי שלומד תורה, וחלילה מעשיו מכוערים, מה הבריאות אומרות עליו? אוי לו שלמד תורה, אוי לו לרבו שלימדו תורה, אוי להם להורים שזה יצא מחלציהם. אבל אם אדם לומד תורה, ומסעו ומצנו ונחת עם הבריאות, עולה לאוטובוס, יורד מהאוטובוס, עולה למונית, מקבל שירות ממישהו, פונה לקבל שירות ממישהו, הוא יודע, אתה בן תורה, אתה צריך להתנהג אחרת. ממך מצפים אחרת. אינך יודע כמה שאלות של חיים ומוות נגזרות ממפגש אקראי של חיים, מישהו שאינו שומר תורה ומצוות, וגם מי ששומר תורה ומצוות, ורוצה לראות בך מודל לחיקוי. נמצא שלימוד התורה וההתנהגות של לומד התורה הם למעשה קידוש השם. אבל נדבר עכשיו על הלימוד עצמו. יודעים אתם מה שאומרת המשנה? מניין ששניים שלומדים תורה שכינה כנגדם, מניין שאפילו אחד יושב ושונה שכינה שרויה כנגדו, הדאו דכתיב, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. לא כתוב בכל המקום שאתה לומד. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אזכיר את שמי, התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כשאדם לומד תורה, אמר אביי, אמר אבא, אלו שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כי בדרך אגב אני נזכר שהיה פעם אחד מתמיד עצום, עד גיל זקנה מופלגת, סבא, היה בבחינת נער לא ימיש מתוך האוהל, שקדן, לא זז מחבבה, שוקד על התורה, יומם ולילה. שום דבר לא מעסיק אותו, לא מדבר עם אף אחד, לא מחליף מילה עם איש, רק לומד, 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 לומד. פעם, שסיים את הלימוד ויצא החוצה, יצא לכיוון הבית שלו בלילה, בלילה מישהו אמר לו, תגיד, אני לומד תורה, אני ברוך השם משתדל, אבל אין לי את ההתמדה שלך. לפעמים בא איזה חבר, כי שיתך אחיך בן אמך, מדבר איתי על דה, על הה, על המחיה, על הכלכלה, כל מיני ענייני המלכויות, ענייני הפוליטיק למיניהם, ואני נמשך, מה אני אעשה? תגיד, מה הסוד שלך? איך אתה לומד בלי להפסיק? תגיד, מה, אולי אתה לא אוהב לדבר? אומר לו, אתה שאלת, אני אענה לך. תראה, אני הייתי בחור בישיבת מרושין לפני עשרות בשנים. אומר, שם ראש הישיבה הנערץ היה רבי חיים מלוז'ין, ואחריו כל ראשי הישיבה, הנציב מלוז'ין. אומר שהוא היה בחור טוב, אתם יודעים, מלוז'ין לא היו מתקבלים סתם כך, לא היו עוברים מבחן, היה צריך לדעת נשים נזיקים על בוריה, מה לא פשוט, הייתה ישיבה שהייתה מיועדת ליחידי סגולה ממש, והנה אומר, אבל אני מה אעשה, היה לי יצר הרע מיוחד של דיבור. כמו שאומר זוהר, מה זוהר זה מובא במדרש, מגילת אסתר, יתים למשתה ולא להה. אדם יכול לדבר, לדבר דברים בטלים, והוא לא מתעייף. יתים למיקרס מאורייתא ולהה, או אתה מתחיל לדבר איתו בלימוד, אני עייף עכשיו, נשמע, לא מתאים, לא מבין מה אתה רוצה ממנו, עד כדי שאמרו המושלים והמליצים, הנפטר מחברו על יפטר ממנו למתוך דברי תורה, אם אדם יש לו איזה פגע, איזה נודניק, שמשגע אותו בדיבורים של הבל, הוא לא יודע איך להיפטר ממנו בדרך כבוד, יאמר לו איזה חידוש, יאמר לו איזה הלכה מחודשת, וחזקה על המטרידן הזה, שטוב, סליחה, אני פשוט ממהר. זהו, יתים למשתה ולא להה. ככה יצר רע, מה לעשות? מניע את האדם לדבר דברים בטלים, ושהוא יושב ללמוד קשה לו. קשה לו, השם יברך ייתן לכולנו כוחות שנצליח להתגבר על הצער הצורר שמקשה, אז ככה זה בהתחלה, בהתחלה זה קשה, בהתחלה קצת קשה, ואחר כך מתגברים, ועוד טיפה ועוד טיפה, ידוע המכתב של החזון איש, ראיתי את זה גם בספרים אחרים, שכל שעה שאדם מוסיף עוד לימוד ועוד לימוד, כבר עולם אחר, כבר הרגשה אחרת, גם קל יותר, הוא אוהב את זה יותר, וגם יכול להתמודד בנקל עם כל ההפרעות. אבל לעיצומו של עניין, מוריי ורבותיי, אני חוזר, אותו בחור מספר, בחור לשעבר, מה שהייתי בחור בישיבה, היה לי הצעה של לדבר. הייתי לפעמים לומד לבד, אבל מתוך שימום הייתי ניגש, שואל מישהו משהו, מעורר מישהו, איזה עניין, איזה נושא. הנה יום אחד הגיע לראש הישיבה, קרא לי, מה לצירה? תגיד, למה אתה מפריע לחברותה שלך? הסתכלתי עליו אחר, יודע הכל בישר, הראינו שאני כבר תקופה ארוכה אין לי חברותה. לומד לבד, היה בחור מוכשר מאוד. לא ניכנס לשאלה הלכתית, האם זה יקרה בד בבד, יש מן הפוסקים שאומרים, שלנו שיש ספרים, הם החברותות שלנו. אני זוכר שראש הישיבה, והראשון לציון בהווה, רבנו יצחק יוסף, תמיד היה צועק בשער בת רבים על החובה הקדושה ללמוד בחברותא דייקא. ולצד הלימוד הפרטי שאדם רוצה ללמוד, שימצא זמן, סדר שלישי, אחרי הסדר, ימצא זמן בינו לבין עצמו, גם זה יכול לתרום, גם זה יכול לעזור, אבל עיקר הלימוד זה בחברותא. חברותא מעורר אותך, חברותא מכוון אותך לאמת, בוודאי. מבחינת הרבה למדתי מחבריי, ולפעמים זה מבחינת מתלמידה יותר מכולם, לכן סתם יצאה טובה כמה שמלן, לקחת חברותא פחות ממך, אמנם באהבת התורה יותר, אבל שיהיה פחות ממך בהבנה, כי כך אתה מתחדד, כך אתה לא יכול, כלשונם של בני התורה, למרוח אותו, אתה חייב להסביר לו דבר דבור על אופניו. אז אומר, הבא אליי ראש הישיבה ואמר לי, תגיד, למה תפריע לחברותא שלך? אמרתי לו, הרב, כבר כמה זה קמה שעידן ועידנים שאין לי חברותא. אבל יש לך חברותא, אתה מפריע לו ללמוד? תסתכל על הרב, כי לא מאמין הרב. אבל אין לי חברותא, מכירה, מה? אומר לו הרב את דברי המשנה שציטטנו עכשיו, אפילו אחד שיושב ושונה, שכינה יושבת כנגדו, אומר לו, אתה לא שם לב, יש לך חברותא. אני השם מלמדך להועיל, הקדוש ברוך הוא יושב מולך, הוא לומד איתך. אתה אומר, אמר אביי, אמר אביי. אמר רבא, אמר רבא, הקדוש ברוך הוא לומד איתך, יושב ושונה כנגדך. כך כתוב, זה דברי רבותינו הקדושים, שכל דבריהם כגחלי אש. אם כן, איפה אחי ואחי זאת עשו? בואו ניקח קצת את ליבנו את העניין הזה. יודעים שאצל החסידים יש, בפרט בימים האלה של השובבים, יש כאלו לומדים 5 שעות רצופות, 6 שעות רצופות, עולם, עולם, עולם ומלואו. כמה שאתה יכול. אפילו תחילת הסדר תשתדל שיהיה רצוף. תחיל ללמוד. הרב צדקה היה אומר, אדם נכנס לסדר, דבר על אברכים בעיקר. אם הוא רץ כל הדרך, רץ, החליף אוטובוסים, ידוע מה זה אברך צופה מסירות נפש, להגיע לכולל. מסירות נפש, טוב, אפשר לחשוב, יש סכנה חסום של שמד, אבל במושגים שלו הוא צריך לרוץ, ולהגיע בזמן, אומר, אבל אם הדבר הראשון שהוא עושה זה להכין תה, הוא אומר, הוא הפסיד את שכר פסיעות, כי מה, התברר שהוא הלך להכין תה. קום, אתה הגיע אתה לבית המדרש, דבר ראשון, תלמד, תוכיח שאתה למעשה מגיע כדי ללמוד, זה הדבר הראשון, דבר ראשון תלמד. אז אדם יש כאלה לקחו להם קבלה 10 דקות תחילת הסדר רצף, בלי הפסקה, רצף, ללמוד. אמרתי, זה גם עצה טובה לקבל אהבת תורה. עצה טובה שלא נהיה מופרעים אחר כך בהפרעות, מבחינת הפרעות מבית ומחוץ, כי האדם נמצא כבר בפנים, נכנס בפנים. ומעט מעט הגרשנו מפניך. תתחיל ללמוד. עם חשק, בלי חשק, תתחיל ללמוד. שמעתי פעם בשם של זלמן נוירבך על הפסוק, תקחה את זה בזאת שבשבועות הקרובים, ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. ויראו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. אומר הרב כך, לפעמים אדם רוצה ללמוד תורה, אבל אין לו חשק, קשה לו, טבעי, קורה, יש הצערה, הצער הצורר, מה העצה? אדם שואל את עצמו, מה העצה? יש לך איזה שיקוי שאני אשתה אותו ויקבל לאהבת תורה? יש לך איזה מישהו ברע שיעשה לי רב ויתן לי אהבת תורה? אומר הרב, ממש על המשקל הפסוק הנפלא הזה. ויבואו מרתה ואין מים לעם לשתות כי מרים הם. לפעמים אדם מרגיש מרירות, קשה לו, יש לו בעיות, הוא לא מבין. תלמודו לא מסביר לו פנים, רבו לא מסביר לו פנים, חבריו לא מסבירים לו פנים. כל מיני סיבות שלא תהיינה, לא מרגיש טוב, לא משנה. אין לו חשק. מים, אין מים אל התורה. לא יכול לשתות מים עם מרים הם. קשה לו. מה לו? הוא רוצה עצה, רוצה תושייה, ויראו השם עץ. אתה רוצה עצה? תקשיב טוב. ויראו השם עץ וישליך אל המים. אין עצה אחרת, אלא תשליך את עצמך. לא בא לי, לא מתחשק לי, לא משנה. תתחיל ללמוד. תפתח את הגמרא, תתחיל ללמוד. תתחיל לקרוא את המשנה, תקרא את הגמרא. תפתח ספר. וישליך אל המים, זה מה שאומר. תשליך, תזרוק את עצמך אל המים. ויראו השם עץ, אני השם מלמדך להועיל, מלמד את האדם עצה, תזרוק את עצמך על המים, והם תקעו המים. וראה איזה פלא, אחרי שהאדם בעזרת השם, מתחיל לטעום טעמה של תורה, עם כל הקושי, מה מובטח לו, והם תקעו המים. למה זה כך? למה זה לא תמיד מתוק? אומר הפסוק בהמשך מיד, שם שם לו חוק ומשפט, ושם נישאו. כלומר, עליך לדעת שהקדוש ברוך הוא מנסה אותך. זה ניסיון. וכיוון שזה ניסיון, תדע, תבין ותשכיל איך להתמודד עם הניסיון הזה. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. אז אני חוזר לעניין שהלימוד הוא קידוש השם, כי א' שכינה כנגדו. בעצם גם קידוש השם כפשוטו. אם אדם עוזב חיי העולם, עוסק בחיי שעה, זה קידוש השם. בפרט בחור בישיבה, אברך בכולל, שיש לו פה עניין של חב להכינה או זכה להכינה. אם הוא לומד בקול, בהתלהבות, מתגבר על העייפות, מתגבר על העייפות החומר, הרי הוא גורם קידוש השם. כולם אומרים, וואו, גם אני רוצה. גם אני רוצה. מתי יעשה גם אנוכי לביתי? גם הוא מקבל חשק, הנה הוא סיים מסכת, הנה הוא סיים נושא בהלכה, הנה הוא כתב מאמר כזה, הנה הוא כתב חבורה כזאת, פלא. אז זה קידוש השם עצום, אבל יש קידוש השם שבעצם הלימוד של האדם הוא מקדש שם שמיים, כי הרי התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, פשוטו כמשמעו. אז נמצא שאדם לומד תורה הוא מקדש שם שמיים. עכשיו יש משהו, שמחבר בין לימוד התורה לבין קדיש, שימו לב. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לצטט לכם את הדברים, כי זה פלא פלאים. הקדוש ברוך הוא מדבר על זה, על קדיש דאגדת. קדיש שעונים אחרי לימוד התורה, יש קדיש אחרי תהילים, יש קדיש אחרי לימוד התורה. אגב, קדיש אחרי אמירת תהילים אחידה, בשיעורי ברכה ביורד היה סימן שינפה כותב, שאין דבר שמגן בפני המזיקים כאמירת קדיש לאחר התהילים. לכן יש לעורר לומר פרקי תהילים בתחינה ובמתינות, ולאחר מכן יגידו קדיש, ויענו אמן ואמן יש מרבה בכוונה, ובזה ניצולים, מכל פגע ומשחית. זאת הבטחה שכותב אותה מרן אחידה. אבל יש קדיש שאחרי לימוד התורה, של אחרי תורה דרבים, יש מקומות, יש ישיבות כוללים, שעובד קדיש אחרי הסדר, לא לוותר על הקדיש הזה. לא לוותר. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, שבשעה שעם ישראל עונים קדיש באגדתה, אחרי שהחכם דורש להם, והם עונים קדיש דאגדתה, הקדוש ברוך הוא מוכר להם וסולח להם על כל אבנותיהם. תראו מה זה. אדם שומע דרשה בבית הכנסת, שיחה בישיבה. כן, רבי ישמעאל אומר, בשעה שישראל שומעים מהגדה מפי החכם, ואחר כך עונים אבין יש ורבה מברך, הקדוש ברוך הוא שמח ומתעלה בעולמו, ואומר למלאכים, בואו וראו עם זה שיצרתי בעולמי. כמה הם משפחים אותי? באותה שעה מלבישים אותו עוד ועדר, וכך נאמר ברוב העם, אברת מלך. זה נמצא במדרש משלי, פרשה י"ד, פרשה כ"ח. יש מעין זה בשוחר טוב על משלי, בשעה שישראל עונים אמן יש מרבה. אפילו לסתם גזר דינם אני מוכר ומחפר עבודותיהם. טוב, זו גמרא ידועה, בפחות נ"ז. זו הגמרא הידועה שאמן יש מרבה שכל כוחו קוראים לו גזר דינו. נדבר על זה עוד מעט בהמשך, אבל עכשיו אני רוצה לדבר על הקדיש של הלימוד. יש בספר סדר היום שרבי משה בן מקי שאומר שהעולם עומד על קדיש לרבנן, שאומרים אחרי הלימוד העולם עומד על זה, כי אין לה הקדוש ברוך הוא אלא ארבע עמות של הלכה. לתשומת ליבם של האברכים היקרים שלנו, תשתדלו בכולל בסיום כל סדר לומר קדיש, כך הנהגנו אצלנו גם כן. זה עצום ורב הקדיש הזה. למה? שאין לה הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע עמות של הלכה. וכשאומרים קדיש על הלימוד ועונים אמן כראוי בכוונה, שמו יתברך מתעלה ומתקדש. וכביכול הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. תראו מה זה, פלא פלאים. מה המעלה העצומה של קדיש אחרי הלימוד? יש נוסח ממש כזה, פשוטו כמשמעו, בשעה שהזקן דורש לפניהם והם עונים, אמן אם יש מרבה, אני מוכר להם על כל עוונותיהם. אז הנה לנו עצה טובה כמה שמנה, עצה אדירה איך אדם זוכה למחילת עוונות. אם יקבל על עצמו כמובן קבלה לעתיד, אבל אם יענה אמן וקדיש כמו שצריך, יענה אותם כהוגן בכל כוחו ובכל כוח כוונתו, ויזכה לישועות בלי ספק, יזכה לתיקונים אמיתיים בעזרת השם, בלי טרחה מרובה. נמצא שאחרי שהאדם לומד תורה, אמר לו שהוא מקדש שם שמיים, צריך לזה גם את הקדיש שהאדם עונה אחרי הלימוד שלו. הנה לנו שילוב, הנה לנו מתכון בדוק בעזרת השם להעביר מעם ישראל כל זאת כוחות והאות. כמה לצערנו לדאבוננו שמים מחוץ תשקל חרב וחדרים אימה, כמה בשורות השם ישמור ויציל את עמו ישראל בכל מקום שהם, כמה קשיים, כמה חולאים לא עלינו, כמה איסורים. יהי רצון של דברים ולפרט כל חולי עמו ישראל באשר הם. אנחנו מתבשרים כל הזמן השם ישמור ויציל, שיאמר די לצרותינו. והנה יש לנו פה עצה נפלאה. קראתי שהסבא מנוברדוק פנו אליו פעם אנשים, אמרו לו שיש להם קרוב משפחה שלא עלינו חולה, אמר להם תלכו לישיבה מסוימת, תגידו לעשרה בחורים שיקבלו על עצמם לומר אמן יש מרבה בכל כוחם, ובפעם שם תראו ישועות. אז הם קצת התאכזבו. אתם יודעים כנראה שזה דומה למצב של דורנו, שכתוב מי שיש לו חולה לא עלינו ילך אצל חכם או תופס ישיבה, אבל יש אנשים אומרים אולי אתה מכיר איזה בבא, איזה מישהו, לצערנו אותי עזרו מקורמה את חיים, נחצוב להם בורות נשברים, בבות נשברים, שלא יחידו המים. למי אתה פונה? למי אתה הולך? צלדת שלי גם יכול להזיק. כשאדם הולך לאנשים שאינם ראויים, מה הוא חושב? נו, אם לא יורי לא יזיק. הנה, פלוני ופלוני, מספרים סיפורים שנושאו, אז טוב. יש גם בחינה כזאת לפעמים, צלדת שהכל עניין של יחס הציבור, לפעמים יש בבות, שבחדר ההמתנה כבר שותלים אנשים שמספרים בהתרגשות מרובה על הניסים והנפלאות והמופתים שהבבא הזה זכה. דבר אחד בטוח, אנחנו בני תורה יודעים את הדרך, יודעים את אשר לפנינו. אי אפשר להגיע לשום השגה בלי לימוד תורה, בלי עבודת השם. זה מזעזע שיש אנשים רחוקים אפילו מתורה, רחוקים מלהבין הלכה אחת על בוריה, לשמוע הלכה על בוריה, ולצערנו נוערים ומשכימים לפתחם רבים. סיפרו לי שהיה איזה שהוא יהודי שהיה מאבטח במלון באילת, שם ישמו, שהחליט לעשות הסבת מקצוע, יום ובבא, מסיר כשפים, מסיר כשפים, מסיר עין הרע, מתקן תיקונים, מה שנסתלה פה. והמסכנים, האנשים נוערים אחריהם, שם ישמו ויציל. באמת אינני בא בתוניה על עם ישראל, שמסכנים לא יודעים את אשר לפניהם, טעו במדבר בשמעון דרך, לא מצאו כתובת, לא מצאו מנוח וכף רגלם. לצערנו לא יודעים להזיד בין תחלת לקלה אילן, לא יודעים מה הם רבני אמת, לא יודעים דברי הגמרא, מי שיש לו חולה בתוך בפה הגמרא בשבת, ילך אצל חכם, התופס ישיבה, מרא נוסיף, על דברי הנימוקי יוסף התופס ישיבה, שהיא גם פוסק הלכה, שזה את הרית על כולנה, שגם יש לו כוח הפסיקה, אז הוא יכול להכריע, הוא יכול לחוץ גורלות. בעניין הזה כבר סיפרנו אולי דבר מדהים, מביא אותו הרבן הראשון לציון שליטה בעין יצחק באחד החלקים, מביא מעשה כבדומני ברבי יוסף ריבלין, שפעם אחת חלה, מצאו איזה נקב באיבר מאוד חיוני בגופו, ואמרו לה הרופאים שאין לו הרבה סיכוי לשרוד. זה היה בעידן ההוא שהרפואה המודרנית עוד הייתה בחיתוליה, עוד לא הגיעו להישגים שהגיעו כיום, ובכל אופן אמרו לו שצריך להכין את עצמו לעולם שכולו טוב, לעולם שכולו ארוך. הוא הלך לאחד הרבנים, אחד מגדולי ישראל, אמר לו, תשמע, הנקב הזה ובאיבר הזה לא היה בבהמה, הנה למשל הייתה לפנינו להבדיל בהמה, והיה לה הנקב הזה, דע לך שזה מחלוקת, מרן השולחן ארוך רבנו יוסף קארו, אשר המלך חפץ בי קארו, והרמה רבי משה ישראלש בעל המפה. ולדעת מרן, הבהמה הזו כשרה, כלומר הנקב הזה לא עושה אותה טרפה. לדעת הרמה, הבהמה הזו פסולה, הבהמה הזו אסורה באכילה. למה היא נחשבת טרפה? אומר, מאחר שאתה גר עכשיו בפולין, זה הטרדה הרמה, יש לי יצא אחד בשבילך כדי להינצל. עשה זאת איפה והינצל. ארוז את חפציך ומטלטליך ותעלה לעיר הקודש צפת, תעלה לארץ ישראל. ובפרט נראה כל השפת ששם היה מרד דאתרא, לא צריך לשכנע את המאזינים היקרים שלנו, גם באמצע הלילה אם נעיר אותה ושאלת, מי מרד דאתרא עדן? מי מרד דאתרא קדיש עדן? יענו לנו כולם פה אחד במקלה, רבי יוסף קארו. כאן בארץ ישראל בוודאי שאלה חכמותו, בוודאי. לא זו מלבד שבכל העולמות, כמו שהמגיד אמר למרן, דברם מקובלים בשמיים, בכל הישיבות שבשמיים ובארץ, ומרן מ-200 רבנים נשמח, אלא שכאן הוא גם מרד דאתרא, ידועים דברי החזון איש, שעל סמך הדברים הללו, אנחנו קוראים הוראות מרן, כי יש לנו מרד דאתרא, הוא שמח את זה לעניין של רבי אליעזר דמילה, שבאתרי דרבי אליעזר היו אפילו קורטים עצים. כן, כמו שאיך בזה מורנו הראשון לציון שליטה בספריו. אז כלומר, יש פה דין מרד דאתרא, ולכן תעלה לעץ ישראל אם אתה חפץ חיים, ומיד חיסל הכל, מחר את מטלטליו, את נכסיו, ורץ, רץ לארץ ישראל, וחי כאן והאריך ימים ושנים, מבחינת למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, אשר נשבע השם, לאבותיכם לתת להם. כאן הוא חי, פלא פלאים, מה הכוח העצום של התורה הקדושה? ארץ חיים מן המחזיקים בה ותובכי המאושה. אז הווה אומר שיש לתורה כוח, הווה אומר שיש לפוסק ההלכה כוח עצום, כי ההלכה קובעת מציאות, ויש בזה עריכות דברים, אולי בלי נדר, בתוכניות הבאות נפוסס את הדברים על התנה פז, עד כמה להלכה יש כוח מכריע בעולמות העליונים והתחתונים. אז לעצם העניין, שאדם גם לומד תורה וגם אומר קדיש, במילה את עלית על כולן, יש פה שילוב ששתי הסגולות הנפלאות גם יחד. וכידוע שהתורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, בעניין הזה אני רוצה להזכיר דבר שהיינו שומעים הרבה ממרן זצ"ל. הזכרנו את זה, נזכיר את זה בקצרה, מרן הזכיר את הפסוק אשרי האדם שומע לי לשקוט על דלתותי יום יום. למה חדרי התורה, למה לימוד התורה נקרא לשקוט על דלתותי? מה עם הדלתות הללו? ודיבר בקודשו מרן, אני זוכר, שמעתי את הדברים כמשה מפי הגבורה, בעילו נרו על ראשנו, מרן זכר צדיק לברכה היה מביא דברי המערכו, שכשאדם הראשון חטא הוא פגן באות ד' של שם שדאי, שין ד' יוד, ובאות ד' של שם אדנות. מבחינת מה שאמרה האישה הנחש, אישי אני באוכל. מה זה אישי אני? שי אני, שי, שין, יוד. איכן הד' נפלה, שין ד' יוד. אותו דבר, אני, הד' באדנות ירדה, הדברים הללו אין לנו בהם השגה, אבל בכל אופן, לסבר את האוזן. ובכן, היה אומר מרן זצ"ל, איך אנחנו מתקנים את חטא אדם הראשון? איך? על ידי לימוד התורה. לימוד התורה מחזיר את העטרה ליושנה. לימוד התורה מחזיר את הדלדים למקומם. ולכן, כשאדם לומד תורה, הוא בעצם משלים את שמותיו של הקדוש ברוך הוא. תראו איזה יופי, זה פלא פלאים, שם שדי ושם אדנות נשלמים. לא זו מלבד, הרי ידוע שהעמלק אחת דעתו ואחת מטרתו הייתה לקרר ולצנן את האמבטיה, להמעיט תקוות שמיים. ואם הקדוש ברוך הוא במלחמה להשם בעמלק מדור דור, שאין השם שלם ואין הכיסא שלם, עד שיקרד זרו של עמלק נפתח, כשאדם לומד תורה בעצם מה הוא עושה? מחריד את זרע עמלק, מחריד את כוח הרע. לא סתם את זרע מתגרה כל כך בלימוד התורה, לא סתם, זה סתם המוות דילי, לא יכול לסבול שיהודי לומד תורה, לא יכול לסבול שבן תורה פותח ספר ולומד ומתעלה, לא יכול, לכן הוא מפריע לו, שם לו מצודים וחרמים. אבל אם הוא מתגבר עליו, אשרם וטוב חלקו ומנעים גורלו. אז הנה לנו שהתורה היא למעשה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ולימוד התורה הוא קידוש השם, ולימוד התורה גורם למחיית זרעו של עמלק ולהחזיר העטרה ליושנה, וכהנה בדיוק בהתאמה מדויקת. זה עניינו של הקדיש. מה מטרת הקדיש? קידוש השם. מה מטרת הקדיש? יש כוונה שאדם אומר יש מרבה מברך, אגב לפי הכוונה אומרים כפחי תיבות, לא פחות ולא יותר, כפחי תיבות, אמן יש מרבה עד דאמירן באלמה. ויש אומרים עד יתברך, אחינו האשכנזים, אז שאומרים קדיש עד יתברך, עד, וכל שכן שאנחנו אומרים עד שמדה קודשה בריחו, עד באלמה, לכוון שימחה זרעו של עמלק. כי ישמו הגדול מבורך, הכוונה היא גם שישמו שלם. אמור מעטה, מובן עכשיו השילוב, שאם לומדים תורה ואומרים קדיש אחר כך, יש לו מוכר עבודותיהם של ישראל, אותו רעיון, רבותיי, אותו רעיון. ככה העולם הגיע לתיקונו, ככה הקדוש ברוך הוא משלים את החסרונות של האדם בכוח לימוד התורה, בכוח הקדיש שאחרי לימוד התורה. כבר הזכרנו דברי הגמרא, כל העונה אמן יש מרבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דין של 70 שנה. פלא פלאים. האומר אמן יש מרבה בכל כוחו מובטח לו שהוא בן העולם הבא. זו הגמרא בברכות. אבל הגמרא בשבת, אני מתקן מה שאמרתי בטעות לעיל בתחילת התוכנית, הגמרא בשבת קי"ט, שם זה הגמרא שאומרת שקוראים לו אפילו גזר דין של 70 שנה. איזו סגולה נפלאה, בוזו כסף, בוזו זהב. כל אדם שאכפת לו מהמצב שלו ושל עם ישראל, שישתדל ביותר בעניין הזה לחזק במעוז, להחזיק את מעוז הדת, לקיים את העניין הזה של הקדיש, כפי שאמרתי, מקומות שלא אומרים קדיש, להשתדל, וכמובן מתייעצות עם רבני הישיבה, ראשי הכוללים, לומר קדיש, לומר את הקדיש ככתבו וכלשונו, לענות אמן בכל כוחכי, ובכך לתקן עולם במלכות שדי, ובכך גם לימוד התורה וגם הקדיש שיאמר אחר כך יגרוף לעזרת השם, יתוקנו עוונותיהם של ישראל. אני רואה שהתארכו הדברים, ואני רוצה בכל זאת כן לומר איזה משהו, גם זה קשור לקידוש השם, ממה שמנסה בעולמנו. ברוך השם, אני חושב שיש שמחה יתרה עכשיו בכל חוגי היהדות החרדית בכלל, והספרדית בפרט, כאשר ידידנו, ידיד השם רבי אריה דרעי, חוזר למשרד הפנים. ואם אמור יאמר האדם, מה ליתן ומה יוסיף ומה נפקא מינה, ומה אכפת לי, אם הוא פה, אם הוא שם, ברוך השם בכל מקום שהיה, קידש שם שמיים ודאג לעם ישראל, כי כן ציווה לו המלך מרן מלכה, זכר צדיק קדוש לברכה, ומרן ראש הישיבה ומועצת חכמי התורה, אז מה לי אחר, מה לי אתם? ואני חושב שאדם ששואל שאלה הזו, או שהוא צעיר, או שנאמר לו כישון הכתוב, לא בחוכמה שאלת על זה. צריך לדעת שהמלחמה ברבי אריה, ואני לא יודע עכשיו במונחים קבליים או מיסטיים, כמו שיש כאלה שמובילים את זה לשם, למרות שכמו שאמרנו מקודם, הכל קשור למלחמת הטוב ברע, אבל הייתה פה מטרה שהיא לא מוסתרת דרך אגב, היום מדברים עליה כבר בגלוי, לחסל את האדם הזה. למה לחסל? מה קרה? לא יכלו לסבול שיש ספרדי מוצלח, זה כבר אסון, שיש ספרדי ש... כפי שאז אמרו עליו, עוד ביותו בין 24-26, שמניע שאת כל המדינה כולה מסובב על כף ידו, על אצבעו,
יהודי שעושה מהפכות, ובעיקר בעיקר מה שהיה לצנינים ביניהם, זו המהפכה האמיתית, שאליה כיוון מרן זצ"ל להחזיר עטרה ליושנה. לא יכלו לשאת את זה שהבן אדם צובר תאוצה, שהבן אדם מצליח להתחבב על קהלים, שהבן אדם מצליח להחזיר יהודים רבים למורשת אבותיהם, להחזיר, קוראים לזה גאווה ספרדית, אבל זו גאווה יהודית, כי הרי אצל הספרדים מאז ומתמיד הייתה אמונה, הייתה אהבה, הייתה אהבה לתורה, אהבה לחכמי התורה, עד שלצערנו קלקלו אותם, הרסו אותם, עקרו מהם באכזריות את היהדות, עקרו מהם את הסימני הטהרה שהיו להם, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, הרסו אותם, והלכו אחר האבל ויאבלו. ידוע משמען היה דורש את הפסוק הזה כמין חומר, כלשונו הטהור. לא רק שהבלו שלחו אחרי האבל, אלא נהיו הבלים כשונו של מרן. וזה מתחבר למה שאמר פעם אחד מראשי מפאי. מפאי זו הגלגול הקודם של המחנה הציוני, העבודה, מערך מפאי, מפלגת פועלי ארץ ישראל. ברוך המקום שעקר עבודה זרה ארצנו, אבל ידוע שאחד פעם אמר דבר וזה נוקב מאוד, הוא אמר, רצינו לגדל דור של כופרים, גידלנו דור של עמי הארץ. הבורות היא הייתה הסונם הגדול של היהדות המזרחית, הרחיקו אותם למקורות הנצח שלהם. ויצא העגל הזה, ואז התוצאה היא שלצערנו, איכן ראית ספרדים רבים בבתי הכלא? לא באשמתם, אלא בגלל שאם הבורק אין בו מים נחשים והקרבים יש בו. עד שקמתי דבורה, שקמתי עם בישראל שלולי השם צבאות, הותיר לנו שריד, מרן רבנו עובדיה יוסף, שראה בעוני עמו ויגדל ויצא לך ויער בסבלותם, והוא שלח את רבי אריה להיות שליח, שלוחה דרבנה, שלוחה דרחמנה, לחזק ולרומם את קרן היהדות הספרדית אל המעיין, רשת החינוך התורנית שעשתה מהפכות אדירות בכל הארץ. אני אומר לכם רבותיי, תקשיבו טוב, אולי יש כאלו שטועים בי, חושבים אני קשור, מישהו מכיר אותי, אני יש לי מהלכים, יש, אני אומר לכם, לא מיני ולא מקצתה. אני מכיר את התנועה הקדושה דרך מרן. יש לי הכרת הטוב לתנועה, לחברי הכנסת שלה כמובן, אבל אין לי הכירות מיוחדת, אין לי איזה תפקיד, תודיעו את זה לכולם, כן? אין לי תפקיד, אין לי איזה שתלה, פריבילגיה מיוחדת. אני תלמיד של מרן, הייתי ואשאר בעזרת השם. וככזה, אבל אנחנו יוצאים משוק בארץ להתהלך בה. אנחנו רואים את המהפכה, רואים את תלמודי תורה של הרשת, איזו מהפכה הם עושים. אי אפשר לתאר במילים. כל ארגוני הקירוב הגדולים ביותר יודעים, ועדני אמר את זה, וכמי שעושה מקום אני יכול להעיד על זה, שהמכה בפטיש, שהמוציאים לפועל של החזרה בתשובה של כל הארגונים, זו התנועה הקדושה הזו. אם היא באמת מגשימה את המטרות העליונות שלה, להחזיר עטרה ליושנה, תלמודי תורה, בתי כנסת, בתי מדרש, ישיבות, שיעורי תורה, פעילויות לנוער, מדרשיות לבנות, מקוואות טהרה, הוא לא בכנס בחירות, אני לא כמדקרם, אני אומר לכם כל משפט, אני יודע על מה אני מדבר. כן, יש הישגים שאני יודע שיש אחרים שרוצים לכתוב את הפירות, מייחסים את הכבוד לעצמם. לא, איזה מקווה טהרה כלשהו שהייתי קצת שותף להקמה שלו במסירות נפש, לא שותף תפסי, אבל בעצה, בתושייה, בהכוונה וכו' וכו'. ואני יודע שהתנועה הקדושה הקציבה כמה מיליונים למקווה הזה. כמה מיליונים. כמובן, מתקציבי המדינה, מכל שיכול לתיאטראות, קרקסאות, שירות אמיתי לציבור. מה איזה ארגון, מה זה עמותה? שמה שלט גדול, לא תהיה את קידוש לבנה. אנחנו בנינו, לי, אורי ואני עשיתי. מישהו יודע על זה בכלל? אבל מי שיודע יודע שהיום כמעט אי אפשר להזיז שום דבר. היום אני זוכר מרן איך היה מתאר לנו מה זה הקמת מקווה, כמה היא דורשת, מה זה להקים ישיבות, מה זה להקים תלמודי תורה, מה זה לתחזיק תלמודי תורה, מה זה בקיצור להוציא יקר מזולל, להוציא יקר מזולל. זאת המהפכה הספרדית שעליה מרן דיבר, זאת המהפכה שמרן חתר אליה כל ימיו. זה היה לצנינים ביניהם, לסיקים בצדיהם, לא יכלו לסבול את זה. החליטו בכל דרך לעצור את הבן אדם הזה. בכל דרך, כולל הכל רבותיי. לא אכנס אתכם לפרטי המשפט שהתארך על פני שנים ארוכות, פרטי עינוי הדין הנורא והיום, לפרטי המשפט המעוקל והמעובד והמסורס, די לנו במה שמרן, ראש לראשי המתות, מי שהיה נשיא נשיא אבות בתי הדין בכל העולם כולו, מי שהיו מריצים אליו שאלות חמורות מאוד מכל העולם, לא נאסס להגיד מה שמרן פסק בזמנו, שהוא זכאי, ואנחנו קבלים את הפסק שלו ללא עוררין. גם מי שלא בקיא בפרטי הפרשה יודע במה זה היה, על מה זה נשען, על קרעי התרנגולת, על פשענת קנה הרצוץ, אבל הייתה להם מטרה, והייתה פה התגייסות טוטלית של המשטרה, הפרקליטות, מערכת המשפט, הכל על מנת לדכא אותו, כלשונם, כן? סימנו אותו כמטרה. שמו אותו כמטרה לחץ, כמו שקראנו סגילת אחד. והיה נראה שגם הצליחו, בשום מקום גם הצליחו. מה הם הצליחו לצערי? וזה לא רק הם, אני צריך להזכיר פה עוד דבר. תבינו מה זה קשה שנאתם של ימי הארץ, ותלמדי אחרים יותר משנאת אומות העולם לישראל. לצערנו אני יכול לומר בשם עליה, לא רוצה להזכיר שמות, שגם אנשים מהמפדל, היום הבית היהודי, סייעו למחול השדים הזה. הם אלו שהגישו את ראשו של אריה לגיליוטינה. ואני לא משתמש בקלישאות ולא בסיסמאות. אחד מהם כבר נהרג בצורה טרגית מאוד, מי יודע. הוא הלך וניגש והגיש תלונה בעקבות הכתבות שהיו על רבי אריה. הייתה להם מטרה גם להם, מהשנאה שלהם לציבור החרדי הספרדי. כמה שתיים רעות עשינו להם, א' חרדים, ב' ספרדים. לא יכלו לשאת את זה, שעד עכשיו הם היו לוקחים את כל הספרדים כצון לטבח, אחרי מפלגה שקוראת לעצמה דתית. אבל לצערנו, אתם יודעים, עד היום הם כבר מתפקחים, היום אתה רואה שם את ה... כמעט ה... אם תראו תמונת המצב, כמעט מוחלטת של נציגים לא מזרחיים בעליל, ואם יש מזרחים זה חצה למחצה, שליש ולרבי, אבל זה לא נושא, ספרדים אשכנזים זה פחות מטריד אותי, יותר מטרידה אותי העובדה שיש הרבה ספרדים שהיו מתנערים ומתעוררים על האפליה הבוטה שיש במוסדות של הדתיים לאומיים. וצריך לדבר על זה, כי הם הרבה פעמים מנסים לספר לנו על אהבת ישראל. ואני רוצה להגיד לכם, פעם הייתה לי תוכנית לומר למישהו כזה, שדיבר כל כך כל כך בזעם ובשנאה עלינו, רציתי להגיד לו שאתם הרטובים משתדלים, יש מי גם שם לא מתביישים לומר את זה, שהם יותר מסתדרים מהחילונים מאשר איתנו, לצערנו הרב. אז אתם יודעים מה, לומר את זה בלשונו של הרב אמרם שפירא, זה הצהל, ראש שיבת מרכז הרב, היה עמיתו של מרן, זה היה צדיק קדוש לברכה. היה, למד בישיבת חברון, למד בישיבות שלנו כמובן. אני רוצה אולי להסתייק כבר עכשיו, לומר שאני מדבר כרגע על המפלגה, אני מדבר על הכיפור הסוגות בכללותם, יש בהם הרבה סוגים, מהם יראה השם וחושבי שמו, גם יש בינינו תאום פעורה, מבחינה השקפתית, אבל יש גם דווקא אלה שפשו בהשקפיים איתנו, יש גם הרבה כיפור סוגות בכלל שהם ספרדים משלנו, שהולכים לפי הפסקים שלנו, וההלכות שלנו, וההשקפה שלנו, ורק הכיפה הזה סממן לחוץ לארץ או משהו, אבל... לכן אני מראש מודיע, אינני מכליל שום מכללות, אני אומר על ההנהגה הפוליטית שלהם, אז אמר פעם רבי אברהם שפירא בזה הלשון, הם מקיימים את מאמר חז"ל, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. שימו לב, זה חריף. אבל הם צריכים לזכור שגם ישראל שלא חטא ישראל הוא. שפתיים ישק. לא רק ישראל שחטא ישראל הוא לקרב את החילונים, ולהיות איתם נופת צופים, ו... ולקרב אהבת ישראל, אהבת ישראל, צריך גם לאהוב את החרדים, צריך גם לאהוב את אלו שלא חטאו. ישראל אבל שלא חטא גם ישראל הוא, ככה היה אומר הרב, והדברים מדברים בעד עצמם. אז גם היו כאלה שם שישיקפו פעולה, עד היום יש כאלה דרך אגב, בגלל אוסלו וכל מיני האשמות שמתיחים בנו לשווא, שהם אלו שמפמפמים כל הזמן נגד חזרתו, נגד חזרתו, נגד חזרתו. גם שי ניצן, חובש כיפה סוגה כמדומני, הוא היה בפרקליטות מי שהיה נגד חזרתו של רבי אריה. ולא צריך לדבר על רובינשטיין וכל מיני אנשים שלצערנו מביישים, מביישים את יהדותם, מביישים את דתיותם כביכול, שהם למעשה לפעמים יכולים להיות יותר גרועים מאויבינו ממש, קשה שנאתם יותר משנאת האומות לעם ישראל. והנה הקדוש ברוך הוא עזר. שלמרות כל הרדיפות, למרות התקדימים הנוראים, התקדימים הנוראים, ואני אומר זאת מתוך ידיעה, כל מי שמכיר את הפרשה יודע שהיו שם תקדימים חמורים ביותר, ובכל מדינה מתוקנת זה היה נושא לוועדת חקירה, אבל שהיה מדובר באריה דרי, החליטו עד הסוף, בלי רחמים, עד הסוף, בלי לשמוע עדויות, להתעלם ממאות עדויות בעד, להתעלם ממאות מסמכים והוכחות, ברורות כשמש שלא שיחדו אותו. והם ברוב חוצפתם מדברים על להחזיר אותו לזירת הפשע. גם לשיטתם הוא לא לקח כלום ממשרד הפנים. חבר שלו מהישיבה הביא לו שוחד, איזה בדיחה הרי. הם טוענים שהביאו לו שוחד כדי שהוא יתמוך בחזרה במוסדות הללו, בישיבות הללו. רבי אריה כעדות והרב שחי ידע לב שעשה בארבע שנים מה שלא עשו אחרים בארבעים שנה. לא היו ישיבות, ספרדיות לאשכנזיות. אני יכול לספר סיפורים על תקדימים שלא שמעתם מעולם, ישיבות שמעולם לא ביצעו סדרים, ישיבות שמפורסמות ביקיות שלהם, ובחרדה על שמירת הסדרים של הישיבה, שרבי אריה הגיע, עצרו הכל לכבודו. בישיבת פוני ורבי אריה היה אורח כבוד, הרב שח ליווה אותו, ליווה אותו. קיבל אותו כבוד מלאכים, אהב אותו, קרב אותו קרבה אדירה, ידע כמה כוח יש לאיש הזה. מה המטרה? מה אנחנו מדברים? פוליטיקה? יש לנו איזה מהלכים? מישהו הבטיח לנו איזה כיסא בשעס? לא מיני ולא מקצתה. המטרה שלנו היא תורה, היא זיכוי הרבים, וזאת הייתה המנוף. זאת הייתה הזרוע של המנוף. הזרוע המבצעת של מרן, כי מן הבעל הרעי ישקו האדרים. והם רצו להרוס את זה, הם רצו לתרפד את זה בכל מיני תועלות שונות ומשונות. וכאמור, בלי להיכנס לפרטי הפרשה, זהו, באו ימי בצורת, באו שנים לא קלות, השנים של המאסר, ואחר כך, ועד שהוא חזר, ואיך הוא חזר, וכמה תלאות, וכמה בעיות, וכמה כוחות מבפנים שמנסים, ניסו ועדיין מנסים, לקעקע את מה שמרן, תפתח וריבה בעשר אצבעותיו. וזה כואב הלב ששומעים את אותם גורמים, לא לומדים לקח, לא לומדים מהניסיון של עצמם, מהניסיון המר של עצמם, עדיין מנסים לתקוע פריז בציבור הספרדי. למה? למה? אל נאחי תראו, למה? זה השלחת למרן? ככה לקלקל, ככה להרוס, כל מיני טיעונים משונים, כל מיני טיעונים של ימין ושמאל, מה זה? ממתי זה היה שיקול בכלל? אני עוד זוכר את הסיסמה של התנועה בזמנו, לא ימין ולא שמאל, רק גדולי תורה לשאול. ומה, ושאותם גורמים היו בתוך התנועה, עניין אותם ימין או שמאל? הם לא היו שותפים לכל מיני מהלכים? באמת, זה לא רציני, אני לא רוצה לדבר על אנשים, לא רוצה להעורר מדע, אין לי מטרה בזה, זה לא מטרת התוכנית גם כן, אבל חבל, וזה מוטל עלינו, אנחנו צריכים להתאחד עם כל, גם אם יש לך טענות, מענות, אתה לא יכול להרוס את מפעל חייו של מרן, לא יכול נקודה, זה לא שלך, זה לא פרטי, זה לא מוסד פרטי. מה אני אגיד לכם רבותיי, מוסר השכל גדול אפשר ללמוד כאן. כמה רדפו אותו בעלי חיצים, אנשי תקשורת, ערוץ מסוים שרדף ועדיין רודף בכל מיני כלים ודרכים, אותו ואת הנאמנים למרן באמת ובתמיד, בעלילות שווא ומדוחים, ולצערי, אני קצת מכיר על מה מדובר. ואין להם יראת שמיים, ואין להם פחד, ואין להם חרדה, ולא חושבים, אולי אנחנו טועים, אולי אנחנו לא בסדר, אולי צריך כבר לאחד את השורות באמת, לא להתעקש, לא לעמוד על שלנו. ולמרות כל זה, רבותיי, תראו מה זה. עד הרגע האחרון, החזרה שלו, בשלישייה, ואחר כך לבד, והבחירות האחרונות, עם כל הקשיים שהיו, עם כל הבעיות שהיו בבחירות האחרונות, ברוך השם, אני אומר שוב, אני מדבר עכשיו תורני נטו, לולי השם שהיה לנו, שחזר, ואז זה היה כמה עוד פעם המקטרגים, מה פתאום, ואיך יהיה שר, לא שר, אפילו הבגץ, אפילו מלאך רע, נאמן בעל כורחו, ועשו איזו פלפולציה משפטית מוזרה, שיאמרו, טוב, נו, זה קשה, אבל אתם יודעים איזה ריח יש לזה, וזה מבחן הציבור, וזה צריך לעמוד למבחן הציבור, וכהנה וכהנה. כל הדיבורים הללו שהם דיברו אז, והנה, הנה זה הסתדר. ואז הגיע המצב שהנה נסגר מעגל. הוא חוזר למשרד הזה, משרד הפנים. שם הוא חוזר. הגיע הזמן הזה. ואז שזה קורה, מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים להודות להשם יתברך. כמה מוסר השכל ללמוד שאף פעם, אף פעם לא מאוחר. הקדוש ברוך הוא משפיל אף מרומם. והקדוש ברוך הוא החזיר אותו לשם, כי זה רצון השם יתברך. כדי שימשיך להטיב עם עולם התורה, עם בני התורה, בני הישיבות, הציבור החרדי וכלל ישראל. כי זו המטרה של התנועה הזו, להטיב עם כלל ישראל. כבר היום הבנתי שהוא יעד לשטח לטפל בתורים הארוכים במשרדים מסוימים. ברוך השם הוא פעיל מאוד, יש לו כישרונות רבים, וגדולי התורה ספרו ידיהם עליו. אנחנו עומדים מהצד ואומרים ומברכים אותו שילך בכוחותיו, ויתגבר כארי לעשות רצון השם יתברך, לא יורש פני המליגים עליו, ויחתור בכל דרך, בכל זאת התעצומות, להחזיר עטרה ליושנה, לעשות ולהגשים את המטרה האמיתית של התנועה הזו, לקדש שם שמיים, שלא ישמע לכל מלחשים, שאומרים חוקי, כן חוקי, כל מיני פלפולים, אם זה חוקי, גם לפי החוקים שלכם, לפי חוקי סדום והמורה שלכם, אחרי ריצוי הקלון, הוא רשאי לחזור לכל תפקיד ציבורי. אל תספרו לנו סיפורים. מה נפשך? אמרתי בבימה מסוימת. אם אין לנו אמון מערכת המשפט, אז נלכתחילה לעצות שר הפנים. יש לכם אמון גם לשיטתכם? בבקשה, קחו את זה עד הסוף. מה תגידו? לא יש פה שאלה ציבורית. תראו את החוצפה. תראו את ההתנסות. רבע מיליון בני אדם שהצביעו לתנועה הקדושה, אמרו כן לרבי אריה. אמרו, אנחנו רוצים אותם לראש המערכת. לא, אתם לא ציבור. אנחנו נחליט בשבילכם. אנחנו, האליטה הלבנה, נחליט בשבילכם. מי טוב עבורכם? ברוך השם, שלא עלתה בידם, עשם נפשנו בחיים, ולא נתן למות רגלנו, ואין לו מתכוון רק למטאפורה, למליצות, באמת, אנחנו יודעים שככל שכוחה של התנועה עולה, כך כוח התורה עולה. אני מדבר שוב, כל אחד שיכול לבדוק, אם אני, יש לי איזה מהלך פוליטי כזה או אחר, אין לי, לא מיני ולא מקצת, אני מדבר על הרגשים האלה מבחירות לבחירות, במטרה אחת, כדי שנעשה רצון צדיק, לעשות רצונו של מרן, אבל הייתי חייב לומר זאת כדי לחזק ולאמץ אותו, כי מוצאים את החיים, המציאה הזו שנפלה לידיו, הוא יכול לתרגם אותה, איך אמרו עליו ובצדק, אפילו משרד הנגב והגליל יכול להפוך אותה למכרה זהב, להטיב עם בני התורה, להטיב עם עולם התורה, השם יזכה אותו וכל שלוחי דרבנן האחרים לעשות מלאכתם באמונה ולהקים קרנה של תורה באמת ובתמים, כדי שיוכלו רבבות בני התורה הספרדים בכל אתר ואתר לשקוד על התורה בשמחה ובטוב לבב, שיזכו לסייע לעניים, לחלשים, לנדכאים, ובגולת הכותרת כמובן לעולם התורה הספרדי הפורח ומשגשג וחפץ השם בידם יצלח. ברוכים תהיו, כל טוב לכם, ובעזרתכם נשתמע בתוכנית הספקלריה הבאה מספר 7, כל השמיעין חביבין, כל טוב, שבוע טוב ובשורות טובות.